אנחנו במערל, במערל, ב... לא, זה לא עובד. בדרך חיים, במסכת אבות, פרק חמישי, עמוד רשתת וו. בעמוד רשתת וו, בעמודה השמאלית. דיברנו על כך שהעולם הזה נברא ב...
חמישה מאמרות.
לא נכון. העולם הזה נברא בה. לא, לא בה מאמרות, בה, באות ה. באות ה, נכון? העולם הזה נברא באות ה. עכשיו, מה זה האות ה? אז הוא הסביר, זה ד' וי'. יש ד' מלמעלה וי' בפנים. הי' שבפנים זה הארת העולם הבא שבעולם הזה. ואז מה זה הד'? זה העולם הזה שבעולם הזה. בסדר? עכשיו הוא יצטרך להסביר מדוע. אני חושב שכן. בנתיב התורה, נכון? ויש לדעת כי הדלת מורה על רוחב ואורך. כאשר בצורת הדלת קו נמשך ברוחב וקו נמשך באורך. וזהו רוחב ואורך. הוא מורה הדבר הזה על התפשטות השטח לאורך ורוחב. זה שטח, כן. תלוי איך אתה מצייר את זה. נכון, נכון. יש גם עם רש. יש דבר כזה, עם רש. למשל, הרבי מלובביץ' ככה הסביר את השם של קורח. כן, קוף, רש וחט. הוא אומר, זה שלושה עיוותים של ההא. קוף, רש וחט, זה שלושה עיוותים של האות ה. כי האות ה זה המבנה של העולם. זאת אומרת, מחשבה, דיבור ומעשה. מחשבה בגג, דיבור הנמשך מן המחשבה מצד ימין, ומעשה מצד שמאל, והוא מנותק מן הגג בגלל הבחירה החופשית. Okay? יפה, ככה הוא מזליח. הרבי מלובביץ'. עכשיו, הקוף זה נתינה של יותר מדי מקום למעשה, כלומר זה שיטה מטריאליסטית. הרש זה רק רוחניות, הוא לא רוצה מעשים, זה ה' שניטל ממנו הצ'ופצ'יק, וח' זה הביטול של הבחירה החופשית, זה הרצון, כן, זה היו שעולה הדגל. אני לא יודע אם זה תקבל, לא ראיתי את זה במקור, מישהו התקשר אליי בטלפון אמר לי את זה, התקשר מחוץ לארץ להגיד לי את זה. אמרתי לו, אין לי דבר תורה לקורח, תגיד לי משהו, אז הוא התקשר. אז כן, הוא פרשת שלח בכלל. כן, זה באמת, זה בעיה. לא, צריך עם מסך קטן. כן, דרך משתיקים יהודי. אתה קושר את הידיים. מה? ביטול הבחירה החופשית זה דבר? זה דבר לא רצוני, כן. חטא. במובן הזה של חטאים. לא, זה דרוש אחר. אני הסברתי אחר כך שזה מכוון כנגד שלושת הקבוצות שפעלו עם קורח. דתן ואבירם שירדו שעולה, כמו הקוף. וקורח עצמו, שהוא היה מצד מעלתו הרוחנית, חשב שהוא ראוי להיות בכהן גדול, זה הרש. ו-250 איש, מקריבי הקטורת, הם היו בבחינת החטא. האנשים החטאים האלה בנפשותם, שהם רצו להתבטל באור האלוהי. כשהוא כותב את ה-ה, הוא כותב ד' בדרך כלל. אני לא יודע. לא? יש כמה שינויים. יש לגבי ה-ה עצמה, הצ'ופצ'יק למטה, יש שלושה אופנים לכתוב, או י', או ו', או ד'.
המשמאל כאילו?
כן, המשמאל. יש כותבים אותו י' קטנה, ו' קטנה, או ד' קטנה. כן. כן, כן, כן. או בשם הוויה יש נוהגים ה' ראשונה ככה, יש שנייה ככה, על פי הקבלה כל מיני. טוב, מה זה משנה? אנחנו עכשיו מלמדים על הד'. הד' זה סימן להתפשטות. זה כמו שדקארט אמר. מה זה החומר? זה ההתפשטות. אז גם פה, דלת. ודבר זה ביארנו בכמה מקומות, בספר גבורות השם, כי הדלת מורה על התפשטות השטח באורך וברוחב, שהוא התחלת עולם הזה הגשמי, כמו שהדבר בסמור, בעניין התפשטות עולם הזה. והנקודה שהיא בתוך הדלת, עד שנעשה אות ה, והנקודה שהוא יוד, נבדלת מן הדלת. עד שהה יש בה שני דברים, דלת וגם יוד. מורה על התחלת התפשטות הגשמי, והיוד מורה שהעולם הזה מקבל מעלה עליונה נבדלת, ואין העולם הזה גשמי מכל וכל. בין היתר, בגלל שיש בו יהודים, נכון? מה, מה, מה עושה את העולם הזה ללא כל כך גשמי? זה שיש בו יהודים. אין, היהודים הם לא מהעולם הזה. לכן קוראים להם יהודים, לשון יוד. לכן היוד היא בתוך הדלת. והדלת מקבל היוד, ואין היוד נוגע. כי אין הדבר שהוא נבדל מעורב עם הגשמי. ולכך היוד הוא נבדל מן הדלת, ואינו נוגע. ולפיכך נברא העולם הבא ביוד, ופירוש זה ברור. יש בו משהו לא גשמי, מיוצג על ידי היוד. כן, הוא לא לגמרי גשמי. כן, אם הוא היה רק דלת, זה הכול לא גשמי. זה עולם דל, דלת משון דל. העולם הבא הוא ביוד. יוד, זאת אומרת, נקודה אחת בלתי מתפשטת. זה הפך ההתפשטות, זה היוד. בסדר? אני חושב שכמו דלת, לא? זאת אומרת יש? לא יודע. פעם הייתי כותב, אני שכחתי. כבר לא כותב. גם רש זה התפשטות, מה? ויש לי קצת עגול. הוא לא אמר בתור ארבע. הוא לא אמר ארבע. לא יודע. אלא אם כן יש מסורת מיוחדת. לגבי שם הוויה, אמרתי לך שיש הבדל בין ההיא הראשונה להיא השנייה, אם זה יוד או וו. בצ'ופצ'יק. כן, לא יודע, צריך לשאול סופר סתם או להסתכל בספרי ההלכה. זה מופיע בראשית רבה? נכון, נכון, נכון. נו, אז מה? נכון, דיברנו על זה בעמודה הקודמת. נכון, נכון, זה מה שדיברנו בעמודה הקודמת למטה. ולכך נברא העולם בעשרה מאמרות דווקא, כי אם לא היה נברא בעשרה מאמרות, היה לו מדרגה פחותה. ועתה שנברא בעשרה מאמרות, מורה זה על מדרגה עליונה קדושה שיש לעולם. כן, היוד, יוד עשרה. העולם בכלל. כל העולם, כולל העולם הזה, הכל נברא בעשרה מאמרות. אם הוא לא היה נברא בעשרה מאמרות, הייתה לו מדרגה פחותה יחסית לנבדל. זאת אומרת שלא היה לו קשר בכלל עם ריבונו של עולם. כלומר, היית חי בעולם ללא כל אפשרות לדעת את השם. ועוד תדע כי מה שנברא העולם בעשרה מאמרות, דבר זה יורה על מעלת העולם ושלמותו, ומורה זה מספר עשרה, כי כבר התבהר לך בפרק עקביה. מה זה פרק עקביה? זה הפרק השלישי של מסכת אבות. כן, נכון. עניין מספר עשרה באריכות. ושם תדע, כן, שם הוא יעריך מאוד להסביר על פי מעגל של 1 עד 9 מה המעלה של העשירי. ושם תדע להבין מעלת מספר עשרה כמו שמבואר שם. ובמזה תדע להבין דברים אלו, כי העולם הזה ראוי שיהיה נברא בעשרה מאמרות, כי העולם הזה אשר נברא מן השם יתברך אשר הוא אחד, ולכך אי אפשר שלא יהיה פעולתו גם כן אחת. כי כל פעולה מדמה אל הפועל. כמו שבערנו בכמה מקומות עניין זה, ולכך צריך שתהיה הפעולה שהוא העולם אחד. כלומר, מאחר והשם הוא אחד, צריך שעולמו יהיה אחד. זאת אחת השאלות הגדולות שהתעסקו בה הרבה בימי הביניים, וגם המהר"ל בנצח ישראל פרק ג'. השאלה היא איך יכול להיות שמן האחד יצא הריבוי. כן, אז איך מן האחד המוחלט יצא ריבוי? זו שאלה גדולה מאוד. שאלה שגם אפלטון שאל אותה בספר תאתטוס ולא מצא תשובה.
מה זה אחד? זה לא
אחד שאנחנו... גם אחד דרך השאלה, אבל האחד שולל את הריבוי, אם כך. אז איך מהאחד ששולל את הריבוי יוצא ריבוי? לא, לא, זאת שאלה רצינית מאוד. אז אחת הנטיות בימי הביניים הייתה, זה הרמב״ם הולך מכיוון כזה, שאל תחשוב שהעולם הוא ריבוי, גם הוא אחד. כדי להימלט מזה, אז היו מקפידים להראות, אתה רואה שיש קשר אורגני בין כל חלקי הבריאה, סימן שזה בעצם ביצה אחת, הכל דבר אחד, והריבוי הוא מקרי בו. נראה לך הריבוי. הצמצום לא פותר שום בעיה. הצמצום הוא האמירה שהבעיה היא המציאות. לכן קוראים לזה סוד הצמצום. על סוד הצמצום. תגיד הצמצום, לא. סוד הצמצום, הכוונה, יש לי שאלה, ואת השאלה אני מצלם ואומר, זאת המציאות. זה כמו, נגיד, תשאל, מה הצבע של השולחן? ואתה תגיד, התשובה היא, מה הצבע של השולחן? כלומר, שעצם השאלה, זאת היא התשובה. זהו, זה אכן סוד הצמצום, הוא לא פתרון. הוא רק האמירה שאנחנו בבעיה, ואת הבעיה הזאת אנחנו הופכים להמציאות. כן. נכון.
אז כמו שיד אחת לא טובה אל השנייה, והיא פשוט מאוד פועלת להיות אתם תוך טוב כלפי השנייה, ככה אני לא טוב אל השני, אלא כמה שאנחנו נעשו אורגני, אז אני כאילו מטיב לו.
נכון.
אני לא מטיב לו.
נכון.
אז הגישה הזאת שהופך את העולם לאחד, שואלת את הטוב.
שואלת את ההטבה.
את ההטבה.
כן, ההטבה היא פה חד צדדית, מהבורא לנברא. ככה זה יוצא. לא ההטבה של האחד לזולתו, אלא של הבורא כלפי הנברא.
אז כבר יש זולת שהבורא זה אחד והעולם זה שניים, זה השני.
זה השני, אז כן, אתה שואל, אז מה יוצר את ההפרש? מה יוצר את ההפרש המאפשר לנברא לעמוד בפני עצמו? זה מה שאתה שואל.
אני אומר עוד לפני כן, יש את הקודם כל את הבעיה באמת בתוך הבריאה, בתוך העולם, שנהיה אלמנטים מדידים. כמו כן, בין האדם, כאילו, ברגע שהקדוש ברוך הוא שהוא אחד, ברא עולם שהוא אחד,
אז יש שניים.
זה לא שניים.
כאילו,
זה צריך להיות שניים, כאילו, ברגע שזה שניים זה כבר ריבוי.
כי הקדוש ברוך הוא והעולם.
כאילו, הקדוש ברוך הוא והעולם, כאילו, אם אני נצמד לאחדות, אז הקדוש ברוך הוא והעולם זה אחד.
זאת אומרת שהעולם הוא בלתי אפשרי. השאלה שלך היא שהעולם הוא בלתי אפשרי.
כשהקדוש ברוך הוא, כדי שנוכל להיטיב לזולתו, אז הוא ברא ריבוי. של עצמו,
כשהוא
ברא את העולם, הוא ברא את הריבוי.
למה הוא ברא את הריבוי?
כדי שיהיה זולת, שיהיה מושג של זולת.
הזולת זה העולם. למה שלא יהיה הוא וזולתו וזהו?
אז שניים.
כן, הוא והעולם. מספיק, לא צריך יותר מזה, לכאורה.
הוא וכל מה שכולו.
אז מספיק שיהיה אחד.
הדיון שלי עם אותו חבר התחיל מהעובדה שהעולם מקורו בקדוש ברוך הוא, ואז העולם מוכל בקדוש ברוך הוא.
לא, העולם הוא לא מהקדוש ברוך הוא, הוא לא בקדוש ברוך הוא.
הקדוש ברוך שהעולם מוכל בקדוש ברוך הוא.
מה זה אוכל? כמו היריון.
משהו כזה.
לא, זה לא נכון.
עכשיו, כיוון
שהוא נוכל,
אז אי אפשר להגיד שהעולם זה הדבר השני.
אבל זה לא נכון. אבל זה לא נכון. העולם הוא לא חתיכה בתוך האלוהות שיצאה החוצה. אלא זה יש מאין. כלומר, זו בריאה, זאת זולת. זולתיות מוחלטת. לא, הוא בא ירח אימו. גם לפי המציאות, העובר אין לו הכרה משלו, הוא לא מכיר את עצמו כנפרד מאימו. נכון, זה לוקח לו זמן, יפה. זה מה שמוכיח שעוד לפני כן הוא באמת לא מרגיש את עצמו נפרד. אלא הוא חלק מאימו. לכן אמרו את ההלכה שעובר ירח אימו. למרות שכל הארגונים נגד הפלות מאוד מתרגשים ממה שנראית בו חיות. גם אני מתרגש. אני רוצה לדעת שעדיין אין לו זהות משלו. כן? רגע, אבל לא גמרנו עם השאלות שלו. כן? נכון? אתה רוצה שנענה על השאלות שלך? כן. השאלה הייתה, האם צריך שיהיה ריבוי בתוך הבריאה עצמה? זה מאוד נחמד שיש ריבוי בתוך הבריאה עצמה, כי זה נותן לנו הרגשה שאנחנו מטיבים אחד אל השני. אבל ברגע שאנחנו מגיעים להכרה הזאת ברצינות, אנחנו מבינים שאנחנו אותו דבר, אז בעצם אין פה הטבע. נכון? אבל כשאנחנו מגיעים למדרגה הזאת, אז אנחנו מטיבים לקדוש ברוך הוא. עושים הטבה ליוצרנו. זה נקרא רנחת רוח ליוצרו, שאמרתי ונעשה רצוני. נכון? זה פותר את הבעיה. אבל עדיין, אנחנו לא פתרנו את הבעיה כיצד העולם אפשרי. כלומר, יש מאין הוא בלתי אפשרי לפי דבריך, נכון? כי השם הוא אחד, אז אין מקום לזולתו. נכון? אז יש כמה אפשרויות להסיק מסקנות. אפשר להסיק כמסקנה שהעולם לא קיים. קוראים לזה הקוסמיזם. אפשר לומר לא, להפך, העולם קיים, וזה מה שמוכיח שאין אלוהים, כמו זה אתאיזם. אפשרות שלישית זה לומר, העולם והאלוהים זה אותו דבר, זה שפינוזה. אפשרות רביעית זה לומר, העולם קיים וזה סותר את מציאות האלוהים, והאלוהים קיים וזה סותר את מציאות העולם, ולך תסתדר עם זה. זה רבי חיים מוולוז'ין. בסדר? אוקיי, טוב. וזה גם האמת. אני אקרא משהו פעם, איזה דרוש שנתן פרופסור שלום רוזנברג, פעם בהרצאה שהוא נתן על האם יש לוגיקה יהודית. אז הוא אמר שלפי, הוא נראה לו ככה, שהעולם דומה לפאזל, מצרף בלעז, שמורכב מחתיכות. אתה מרכיב חתיכה על חתיכה על חתיכה, יוצא לך ציור יפה מאוד, אבל יש חתיכה שלא נכנסה. זאת אומרת, אם ככה לא הרכבתי נכון. אתה מפרק את הכל, מכניס את החתיכה, יוצא לך ציור אחר לגמרי, אבל יש חתיכה אחרת שלא נכנסה. כן, בבקשה.
אפשר להגיד שכאילו, זה נכון, זה
כאילו,
זה לא נכון, כאילו, שתי האמירות הן לא נכונות, אבל מבחינתי כאדם שזה מוסר פה להתנהג כמו שצריך, וזה מגש אפליקציות.
נכון.
האור גלים והאור חקיקים. זה יש אפליקציות, זה יש אפליקציות, ומה נכון?
אז מציאות דו ערכית, נאמר שהמציאות היא דו ערכית מבחינתם, כן. מצידנו או מצידו? מכירים את הביטוי? כן.
שני דברים, א', ביניים, איך מתואר שפתאום מושג טוב ולעתיד נולד לפני שיש זולת, משום שאם אין עולם, אז אין גם מושג הזה.
ההפך, בגלל שיש מושג כזה, יש עולם. מפני שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לו זולת להיטיב לו, לכן יש ההטבה.
איך בכלל יכול להיוולד מושג הזה אם אין למי לתת טוב?
למה? למה לא? עד רבה, הרעיון שיהיה למי לתת טוב הוא תולדה מזה שנולד המושג הזה. המספר המקסימלי, כן, 10, כן.
מה זה 10? זה 1 ו-0. 0 זה עין.
טוב, זה על פי הספרות הערביות. זה על פי הספרות הערביות. כן, אבל בזמן...
גם לזה יש.
מן הסתם, כן. האחד ואפס, זאת אומרת, זה... כן? יש ועין. כן, אני כבר ציינתי את זה שמי שהמציא את האפס זה הערבים. ידוע?
לא, זה...
ההודים? אבל אומרים שזה הערבים המציאו. וזה מאוד הגיוני.
למה צורות של ספרות כאילו שהן? זה מספר זוויות בכל אחד, זה זווית אחת, שתיים זה שתי זוויות, שלוש זה שלוש זוויות, ובאפס אין זה זווית אחת.
יפה, טוב. דומה מאוד. כן, בספרות הערביות זה דבר. כן. הרי בכלל, המספר שתיים בכתב שלנו היום זה בעצם כמו השתיים הערבית, אבל בהטייה אחרת. טוב, ולכך נברא העולם בעשרה מאמרות דווקא, כי אם לא היה נברא בעשרה מאמרות, היה לו מדרגה פחותה. ועתה שנברא בעשרה מאמרות, מורה זה על מדרגה עליונה קדושה שיש לעולם, ועוד תדע. כי מה שנברא העולם בעשרה מאמרות, דבר זה יורה על מעלת העולם שלמותו, מורה זה מספר עשרה. כבר קראנו את זה, טוב, התברר לך פרק הקביעה, עניין מספר עשרה בעריכות, ושם תדע להבין מעלת מספר עשרה כמו שמובר שם. ומזה תדע להבין דברים אלו, כי העולם הזה ראוי שיהיה נברא בעשרה מאמרות. בכמה מאמרות נברא העולם הזה? מה קראנו עכשיו? בסדר, בעשרה מאמרות נברא, כי העולם הזה אשר נברא מן השם יתברך, אשר הוא אחד, ולכך אי אפשר שלא יהיה פעולתו גם כן אחת, כי כל פעולה מדמה אל הפועל, כמו שבארנו בכמה מקומות עניין זה. אז כל זה, מזה התחלנו את כל הסיפור. כן? כי כל פעולה מדמה אל הפועל. אז אם הפועל הוא אחד, אז עולמו אחד. ולכך צריך שתהיה הפעולה שהוא העולם אחד. זה דבר שהיום הרבה הרבה יותר ברור בעקבות ההתפתחות המדעית. בימינו אנחנו מבינים שיש מערכת חוקים אחידה לכל הקוסמוס כולו. דבר שפעם לא היה מובן בכלל.
מה זה שהפעולה מדמה אל הפועל? זאת אומרת שאם יש אדם שעושה
פעולה כלשהי? אז אתה תראה משהו מ... כן, למשל תראה איך מזהים כלים עתיקים מהתקופה הפרה-היסטורית. לוקחים, רואים חתיכת אבן, חתוכה, אומרים, זה אדם עשה את זה. איך יודעים? האופן שבו זה חתוך, יש בו חותם של פעולת האדם. ולכן מחליטים, הנה, היה פה אדם פרה-היסטורי שחתך את זה. לא, אולי תגיד זה מקרה. לא, הטבע לא חותך בצורה כזאת. בסדר?
אתה רואה את הגורם, אתה לא יודע באיזה, איפה הוא נעשה בגרמניה או ביפן.
אפשר גם את זה לדעת, לפי איכות החומרים וכו'. אם זה באיכות טובה, זה גרמני. לצערנו, אבל זה כך. כן? זה כך. כן. זה הייתה הבעיה שלי כשקניתי מדיח כלים בזמן האחרון. טוב. קניתי משהו איטלקי.
שהשם יאריך ימים.
באמת, צריך להתפלל. הבחינה השנית, הריבוי, שראוי שימצא בעולם מצד עצמו של עולם, שהיא הפעולה עצמה. כלומר, הפועל הוא אחד, אבל הנפעל הוא הרבה. אז מצד אחד צריך העולם להיות אחד, כי הפעולה מתדמה לפועל. מצד שני, העולם צריך להיות מרובה מצד עצמו, כי הוא הרי הופכי לאחדות האלוהית. אז ההופכי לאחדות זה הריבוי. כי אי אפשר שלא יהיה לעולם בחינה מצד עצמו גם כן. כלומר, מה שנקרא זולתיות, עצמאות, והבחינה הזאת הוא הריבוי. כי אין אחד, רק השם יתברך. כן, אז מצד אחד אפשר להגיד, אין אחדות בעולם בכלל.
מה עם השאלה?
איך האחד יוצר את הריבוי? אז לפי מה שאומר כאן, זה אפשרי בגלל שהאחד יצר אחד. אתה רוצה את התשובה של המהר"ל בנושא הזה? עיין בנצח ישראל, פרק ג'. אני עברתי על זה שיעור, אני מלמד נצח ישראל בשבת בבית כנסת. אז אתה רוצה, אבל אין הקלטות. אין הקלטות. כן, אז זה בעיה. אבל לימדתי נצח ישראל גם בשיעור, כן, מכון מיר, אז יש הקלטות. כן, פרק ג', שם הוא מדבר.
נו.
לא, לא, לא. אבל זה ארוך שם. והבחינה השנית, והריבוי הם החלקים אשר בעולם, והם נקראים חלקים פרטיים, וראוי שיהיו תשעה. כי זהו כל החלקים, כמו שהדבר למעלה בפרק הקביע עניין זה, שיש על הפעולה אחדות מצד שהיא הפועל, שהוא אחד, ויש לה ריבוי חלקים מצד הפעולה עצמה, שהיא מתפשטת כמו שנתבהר למעלה. האחד, המאמר הראשון מורה על אחדות הפועל, והתשעה האחרים על ריבוי הנפעל. לכן יש 10 מאמרות שאחד כתוב בראשית, ועוד 9 ויומר.
בכל 10
יש אחד שהוא הנבדל, והתשעה האחרים שם הריבוי. זה כמו הראשון שמגיע לבית כנסת, אז הוא נבדל. אין פה מניין. מתחילים להגיע אחרים, אין פה ריבוי. יש צד אחרי לומר, 9 הגיעו, הם ריבוי. העשירי הוא הצנטר. צנטר זה משון מרכז.
אז הראשון הוא בעצם מורה לאחדות?
נכון. בראשית ברא אלוהים בינו לבין עצמו. נכון, ולא ראשון. היום הראשון היה אחד ולא ראשון. כן, היה לזה פעם ויכוח בין ישעיהו ליבוביץ' לרב זיני. שישעיהו ליבוביץ' אמר, אין אחדות אלא בבורא בלבד. אמר לו הרב זיני, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. נו, מי צודק? לא, זה הכל, זה הכל. טוב, אבל זה... האמת היא שצד לזה, צד לזה. השאלה מצד מה מסתכלים. כן. לא, מה שהוא מסביר כאן המהר"ל, שבתוך הריבוי של העולם, יש עדות ליחידו של עולם. אז זה הכוונה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, אני חושב שהרב זיני בזה צודק. זאת אומרת, האחדות האלוהית יש לה הופעה בתוך הריבוי. ולכן הוא נקרא אחד ולא ראשון. כן, זה נפקא מינה לשאלה האם בכלל יש קדושה במציאות או לא. זה קשור לוויכוח הזה. יפה. רשמים, כן. רשמים. רשימו. כן, הרי אומרים, יציאתו של צדיק מן העיר עושה רושם. אז צדיקו של עולם שמסתלק מהעולם, כדי לתת לעולם הוויה, משאיר רושם. הרשימו שם. אז זה לא וקום מוחלט. זה וקום שישאיר משהו. ניכרת... כן, אז אם חסרונו ניכר, זה משהו מצוי. חסרונו. לא זיכרון. טוב, דמיון זה האילן, שיש לו ענפים הרבה מחולקים, והם חלקי האילן. ויש אל האילן עיקר אחד, הוא מקשר ומאחד כל החלקים. ובחינה זאת, היא מצד, כי הפעולה היא מן הפועל, שהוא אחד, לכך יש בפעולה גם כן האחדות. והבחינה האחרת, מצד הפעולה, כי הפעולה מצד עצמה אין בה אחדות, רק ריבוי, עד שיש כאן 10. ולפיכר ראוי שיהיה המספר 10, כי לא יושלם המספר רק על ידי 10, כמו שדבר למעלה אין שם. ולפיכך נברא העולם 10 מאמרות, כמו שראוי אל הפעולה, שיהיה בה בחינה מצד הפעולה עצמה, ובחינה מצד הפועל, והבחינה מצד עצמה הוא הריבוי, והם פט, והבחינה מצד הפועל הוא העשירי, שהוא כנגד הפועל. הרי לך כי 10 מאמרות, זה גם פסוק, העשירי יהיה קודש לשם. הרי לך כי 10 מאמרות שנברא בו העולם, מורה על שלמות העולם, ואשר העולם מקבל קדושה משנברא, כמו שראוי למספר עשרה. כן. נכון, לא, תשעה.
תשעה.
כן, תספור את מספר הענפים של העץ, תראה, זה תשעה. זה מה שכתוב כאן. בכל, זה עוד משלים, אתה רוצה עוד משל? זה משל לא רע. טוב. נכון, נכון. יפה. או משל, בשבע ברכות, צריך תשעה ופנים חדשות. מה זה תשעה וארון? איך במניין, איך אפשר לעשות מניין מתשעה וארון? ככה כתוב בגמרא, נכון? עושים תשעה וארון. אז הגר"א מסביר שארון זה ראשי תיבות, ואחד רואה ואינו נראה. זאת אומרת שאפשר שתשעה יהיו ביחד ולא רואים את העשירי, אבל הוא רואה אותם. אז זה בסדר, זה מצטרף לעשרה, ככה מזה. אחד רואה ואינו נראה. לפי הגר"א זה מועיל. אגב, ככה הוא מסביר גם שאת כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה חוץ מצה, אז ירצה כמה צד איסור, ראשי תיבות. ככה הוא פותר כמה בית. מה? צוואר אחר. צה.
או מישהו החליף צדיק
בדלת. מה פתאום שהחליפו צדיק בדלת? זה לא יכול להיות. עכשיו, ויש לך להבין, כי יש תשעה ויומר, והעשירי שהוא בראשית הוא כולל הכל כנגד העשירי. שהוא המקשר והמאחד החלקים ולכך בכוחו הכל. אפשר לקרוא גם לאחד שהוא שורש התשעה, אפשר לקרוא לזה רצון, זה גם טוב. ושכך תמצא ת' ויומר בפסוק, כי ויומר הוא בא על דבר פרטי כמו שהתבהר למעלה, ומאמר העשירי הוא בראשית והוא כולל הכל כמו שהתבהר למעלה, כי לכך לא נאמר בזה ויומר כי השמיים והארץ כוללים הכל כמו שהתבהרנו למעלה. מה? למה לא? זה לא.
זה
העשירי, ודאי.
לפי
זה כן. זה כמו שצריכים להגיד שזה התחיל מהעשירי. זה גם לפי האריקה. שהספירה הראשונה הייתה המלכות. והשנייה היסוד. עולה בסדר הזה. איפה היינו? ושבירך תמצא, תן, לא, תלוי. למשל, אם רוצים להביא צינור גומי מעל בניין, לוקחים מסוק ומורידים צינור גומי מאלומיניום. כן, מלמעלה. כן? זה אפשרי גם.
אפשר לקלוט בניין.
אפשר לקלוט בניין, כן. כשהשחקים יורדים בלילה. טוב. ולפיכך תמצא צד ויומר בפסוק. כי לכך לא נאמר בזה ויומר, כי השמיים והארץ כוללים הכל, כמו שאמרנו למעלה. ולפיכך בראשית, הוא כנגד העשירי שהוא מחבר הכל כולל הכל, והוא כנגד הבחינה שהוא מצד הפועל הוא השני נתברך שהוא אחד כולל הכל. ולכך אמרו כי הכל נברא ביום הראשון, ועין פרק הקביעה משם תבין כי העשירי בכוחו הכל והוא יסוד וראשון אל הכל. ולפיכך לא כתיב ויומר ביום הראשון והכל נברא ביום הראשון, וזה מעלת העולם שנברא בעשר אמרות, ומה שלא יקשה המקשה ולא בלא מאמר כלל היה יכול לברוא את העולם. כן, הרי השאלה היא, שאלו והלא במאמר אחד יכול להיברות. תגיד הלא בלא מאמר יכול להיברות, שהרי בראשית מאמר הוא ואין שם מאמר כלל, ודבר זה אינו קשיא, כי אין הכוונה רק שלא היה צריך לברות כל בריאה ובריאה בפני עצמה, רק הכל ביחד, ובוודאי גם שם בארץ נברא בגזרת השם יתברך, והיינו דמשני דמשני בראשית נמי מאמר הוא כדלעיל. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לספר אין היה. נכון? אין היה.